עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו זכויים להיפגש לעוד יום של לימוד דף יומי ירושלמי בחבורה ההולכת וגדלה, שזוכה ללמוד בתלמוד הירושלמי על מסכת פאה, דבר שאינו מקבילה בבבלי, וזה הזמן לצרף עוד ועוד יהודים אחרים בכדי להגדיל את החבורה הקדושה והנפלאה שלנו, אם זה שיקבלו את ההודעות, את השיעורים אליהם, או בכל דרך אחרת. יש לנו כאן מספר טלפון 052-716-4226, כל מי שרוצה יכול להתקשר ולהצטרף כדי להגדיל את החבורה הקדושה בסייעת הרשמיה שלנו. אנחנו נמצאים במסכת פאה בדף י' פרק שני, פרק ואלו מפסיקים בעיצומה של הלכה א'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתם התאורה של דוד בן סעדה ושימו בן סעדה, תהן נשמתם צורה בצרור החיים, ולרפואתו שלמה והמהירה שנתן בן רחל להמשך בריאות איתנה בתוך שאר חולי ישראל. הגמרא כאן, הסוגיה שלנו ממשיכה לעסוק בדיני הפסק לפאה, כלשון הפרק שלנו ואלו מפסיקים. ראינו שיש דברים המפסיקים בתוך השדה ומחלקים אותה לשניים, דבר מחייב אותנו להפריש שתי פאות מהשדה ולא להסתפק בפאה אחת מהשדה. דן הירושלמי, רבי זעירא בא שאל קומה לפני רבי יסא, נתכוון לזכות מן המיצר. כלומר, יש לנו כאן שדה, שהשדה היא שדה אחת גדולה, אבל יש מיצר המפסיק בין שתי השדות. אם כן, יש מקום לדון ולשאול, האם המיצר דינו שהוא מחלק את השדה לשניים, עד כדי כך שיש להפריש שתי פאות משני חלקי השדה, משתי השדות, או שמה נאמר שאין המיצר מפסיק ומפריד ומחלק את השדה לשניים, אלא יש להפריש פאה אחת משני חלקי השדה, הגם שהמיצר מפסיק ביניהם. ולמרות שלמדנו במסכת בבא בתרא שהמיצר מפסיק לגבי קניין שדות, אדם שרוצה לקנות שדה הפקר והוא קונה אותה בנעל גדר פרץ, הרי שאם המיצר מפסיק ומחלק את השדה לשניים, הרי שהשדה מוגדרת כשתי שדות, ואת החלק שהוא עשה בנהר גדר פרץ לא מזכה אותו ולא מאפשר לו לקנות את החצי השני. הרי שבסוגייתנו לגבי דין פאה, הירושלמי דן בשאלה. לאחר שהירושלמי מביא שאלה זאת, מביא הירושלמי ושר אמינה, כלומר רבי יסא, השתמש מלעלות על שאלה זו ומההימנעות של רבי יסא לענות משמע שהוא הסתפק בזה, ועל כך מקשה הירושלמי. הרי ראינו במפורש שרבי יסא בסוגיה אחרת ברור לו הדבר שהמיצר מפסיק לגבי פאה, והמיצר מגדיר את השדה כשתי שדות בכדי שנפריש שתי פאות. מחלפה שיטתי דה רבי יסא, מביא הירושלמי, שיטתו של רבי יסא כאן שנמנע מלענות ומשמע מדבריו שהוא הסתפק בדבר, לכאורה נסתרת ממקום אחר שרבי יסא היה פשוט לו הדבר. דתנינן תמן, אומרת המשנה, מודים חכמים לרבי עקיבא, בזורע שבט או חרדל בשלושה מקומות, זה המשנה לקמן בפרק ג' משנה א' במסכת שלנו, מסכת פאה. מודים חכמים לרבי עקיבא שאם אדם זורע שדה, שבט או חרדל בשלושה מקומות, שבאופן כזה עליו להניח פאה מכל חלק וחלק, והוא לא יכול להסתפק בהפרשת פאה אחת על כל השדה. שם המשנה עוסקת בשדה מנומרת, שדה שיש מקומות שמזובלים יותר משאר השדה, והדבר ממש מוגדר כמספר שדות. מודים חכמים לרבי עקיבא שבט חרדל בשלושה מקומות, שיש להניח מספר פאות. כיינה מתנית מביא הירושלמי לבאר את דברי המשנה שם בפרק ג' משנה א', שבט בשלושה מקומות, או לחילופין חרדל בשלושה מקומות. כלומר, המשנה עוסקת באופן כזה, שהוא זרה את השבט במספר מקומות, כשיש הבדל בין מקום למקום, או חרדל במספר מקומות. ושמואל אמר, מביא הירושלמי, מדוע חכמים מודים באמת בשבט וחרדל שהוא זרה בשלושה מקומות, מדוע חכמים מודים לרבי עקיבא שעליו להניח פאה מכל מקום ומקום? מבאר שמואל, מפני שאין הראשון שבהן ממתין לאחרון שבהן, כלומר אין לכיתתן כאחת, הם לא מבשילים כל החלקים יחד, כל חלק מבשיל בפני עצמו, ולכן יש להניח פאה מכל חלק וחלק בפני עצמו, כי זה בעצם מגדיר, עצם זה, שהדרך ללקוט כל חלק וחלק בפני עצמו, הרי שהדבר מלמד אותנו שכל חלק מוגדר כשדה בפני עצמה. רבי יסה בשם רבי יוחנן מבאר שהטעמו, מפני שדרכן של השבט והחרדל לזרה ארוגות ארוגות כל אחת בנפרד מחברתה, ומכיוון שזוהי דרכן, הרי שיש להניח פאה מכל חלק וחלק בפני עצמו. אם כן, משמע מדבריו של רבי יסה, וכהו אמר האחן, אם שם רבי יוסי סבור שכל ארוגה וארוגה דינה שיש להניח ממנה, מכל ארוגה פאה בפני עצמה, הרי קל וחומר שהמצר מפסיק בין חלק אחד של השדה לרעהו, שהרי מה ההגדרה של ארוגה? זה פאה, זה מצר, מה זה ארוגה? בתוך השדה אנחנו בעצם זורעים כל שטח בפני עצמו, ומה מבדיל בין ארוגה לארוגה? זה בדיוק המצר שאנחנו עושים מן ההגבהה בקרקע שאנחנו עושים סביב אותו החלק, זה מה שמגדיר את הארוגה לארוגה. אם הארוגה מגדירה את המקום כשטח בפני עצמו, אם כן בוודאי קל וחומר שהמצר מגדיר את השטח שבשדה בפני עצמו. אם כן, מדוע כאן לגבי מצר רבי יסה יסתפק, ושם רבי יסה בשום רבי יוחנן מבאר, שמפני שדרכן של השבט והחרדל לזרה ארוגות ארוגות בפני עצמן, הרי שיש להפריש פאה על כל ארוגה וארוגה. אומרת הגמרא, פשיטה לה שהוא מפסיק. אכן רבי יסה היה פשוט לו ששדה המחולקת במצר המבדלת את השדה לשני חלקים שונים, הרי שיש להבדיל בין שתי השדות ולהגדיר אותן כשתי שדות, וממילא להפריש פאה מכל חלק. לצוחה דלא כל מה שרבי זירה שאל, זה מה הדין קידשה משום פאה או לא קידשה. כלומר, מה דינן לא של שני חלקי השדה? מה דינם של הצמחים הגדלים על המצר עצמו? האם הוא יכול לקדש אותם כפאה על השדות הסמוכות? האם המצר עצמו יכול להוות פאה, להפריש משם פאה לשדות או לא? ועל כך לא השיב רבי יסה. תני רבי הושעיה הפריש פאה מסדה לחברתה לא קידשה. כלומר, למדנו עד עכשיו שיש מושג שנקרא ואלו מפסיקים, נחל שלולית, מבדלים את שני חלקי השדה לשני חלקים. ולכן יש להפריש פאה מכל חלק וחלק שבשדה, מכל שדה בפני עצמה. נשאלת השאלה, מה הדין אם כבר הפרשת מסדה לחברתה? אומר הירושלמי לא קידשה. גם בדיעבד הדבר אינו תופס, ושם המאמר אפילו מן המיצר. כלומר, שמעו שיש ברייתא שאומרת שאפילו אם הפרשת מהמצר על השדה, הרי שלא יצאת ידי חובה. רבי יוסי בן חנינה אמר, חצובות מפסיקים לפאה. מה זה חצובות? חצובות אלו הן מין חצובות מלשון חצב, שזה סוג של ירק בפני עצמו, שצומחים באמצע השדה, הרי מפסיקים את השדה לשני חלקים שונים, ויש להפריש פאה מכל חלק וחלק בפני עצמו. הפריש הבא יספק, בהן חילק יהושע את הארץ, כלומר, החצב יש לו תכונה כפי שהבבלי, במסכת ביצה מבאר, שהחצב קוטע את רגליהם של הרשעים. מדוע? מפני שהחצב, למעשה כאשר אתה זורע אותו, שורשיו עמוקים באדמה, וגם כאשר אתה תולש אותו, יום אחד, ביום מן הימים, הוא הרי יגדל באותו מקום שתלשת אותו. נמצא שאם אדם רוצה חלילה וחס לגנוב את חלקו של חברו, ולכן הוא מזיז את הגדר מטר לתוך חלקו של חברו, וחברו לא שם לב לעניין, הרי שהחצב שחברו זרה על הגבול שלו, למרות שהוא נתלש, ביום מן הימים הוא יכול פתאום לבצבץ. ואז יוודע לכל שאותו אדם שהעביר את הגדר פנימה, הרי שהוא גזל. כי החצב שתמיד עבר על התוואי של הגבול בין השכן לחברו, הרי הוא יצמח באותו מקום שכעת הוא נמצא בחלקו של הגנב, והוא יכריז קבל עם ועדה שאותו אדם גנב וגזל. אם כן, אותו חצב בהן חילק יהושע את הארץ, כלומר, בכדי לסמן איזה חלק שייך לאיזה שבט, יהושע זרע שם, שתל שם חצב, בכדי שהחצב תמיד ישמש לאות סימן מופת וזיכרון, ששם עובר הגבול בין שבט אחד לשבט אחר. ואם יום אחד יתגלה ויכוח ביניהם, הרי שאת המחלוקת מי אחיה, החצב שזרע יהושע. אתה רבי חנינה בשם רב חיסדה וגרס באופן דומה, בהם תיחם יהושע את הארץ, כלומר יהושע גם תיחם וסימן את הגבול בין ארץ ישראל לחוץ על הארץ על ידי אותו החצב. ממשיך הירושלמי ואומר, שלולית כלשהי מושכת, כלומר, ברגע שיש שלולית, כל זמן שזורם בשלולית מים, הרי שהשלולית מפסיקה בשדה ומחלקת את שני חלקי השדה לשתי שדות. נחל מפסיק בשדה, אף על פי שאינו מושך, גם אם זה נחל שכעת המים אינם זורמים, אלא מכונסים במקום אחד, עדיין הנחל משמש כדבר המפסיק ומבדל ומחלק את השדה לשני חלקים. מביאה הגמרא מכדי דתנינא למנו במשנה, שדרך היחיד מפסיקה בשדה. אם כן, דרך הרבים שרחבה יותר מצוך, מה החידוש בזה? אם אמרה המשנה שדרך היחיד מפסיקה, קל וחומר שדרך הרבים שרחבה יותר מפסיקה. אתה מימר לך, אלא בא המשנה לחדש כך מיישב הירושלמי, אפילו דרך הרבים אינו מפסיק לאילן אלא גדר. הסיבה שהמשנה נקטה דרך הרבים, בכדי ללמדנו, שאם יש פרדס של אילנות, שם רק גדר בגובה 10 טפחים מפסיקה, ואילו דרך הרבים אינה מפסיקה. אומרת הגמרא, מכיוון דתנינן, שואל הירושלמי שאלה דומה לשאלה הקודמת, שביל היחיד, שביל הרבים, הצוחה, מה החידוש בשביל הרבים? הרי אם שביל היחיד שהוא צר יותר אינו מפסיק, קל וחומר ששביל הרבים לא יחלק את השדה לשני חלקים. מתרץ הירושלמי, הסיבה שהמשנה נקטה שביל הרבים, בכדי להוציא את הקבוע בימות החמה, ואינו קבוע בימות הגשמים, שהשבילים הללו לא מפסיקים בשדה, אלא אם כן הם קבועים לשימוש בכל ימות השנה. ממשיך הירושלמי לבאר את דברי המשנה. למדנו במשנה הבור והניר וזרע אחר, כל השדות הללו או זרע אחר מפסיקים ומחלקים את השדה לשניים. רב אמר בור וניר, בור זה אדמה שלא נחשב ולא נזרעה, ניר זה אדמה שנחשב ועדיין לא נזרעה. כל אלו אינם משמשים כהפסק בשדה, אלא אם כן יש שם שיעור של בית רובע. בית רובע זה שיעור של 104 אמות מרובעות. וזרע אחר, אם יש למשל שדה של עגבניות, ובאמצע שתלו לכל רוחב השדה פלפלים, אפילו ברוחב כלשהו, הפלפלים מחלקים את השדה לשתי שדות, ולכן יש להפריש שתי פאות, חוץ מהפאה מהפלפלים. רבי יוחנן אמר בור וניר וזרע אחר, הרי הם מהווים הפסק דווקא, כששיעורם 3 תלמים של פתיח, זה רוחב 3 תלמי המחרשה, שרק השיעור הזה, שהוא שיעור לערך של 2 אמות, אז אם יש בור, ניר וזרע אחר, הרי הם מחלקים את השדה לשניים. אבל אם שיעורם פחות משתי אמות, הרי שהם אינם מפסיקים את השדה לשניים. יוצא שיש לנו כאן מחלוקת בין רבי יוחנן לבין רב. רב אמר אפילו כלשהו, רבי יוחנן אומר 2 אמות, שואלת הגמרא מה הוא פליג, האם רבי יוחנן חולק על רב? אומר הירושלמי, לא חייבים לומר שהם חולקים. מה דמה רב? מה שרב אמר שזרע מפסיק אפילו בכל שהוא שאם זרעת הפלפלים באמצע שדה של עגבניות לרוחב כל השדה, הגם ששדה הפלפלים הוא ברוחב כלשהו, הרי הוא מחלק את השדה לשני חלקים, זה דווקא בחיוב פאה, למשל תבואה וקדנית שיש בהם חיוב פאה. אז רק באופן כזה, נגיד אם השדה כולה חיטה וזרעת באמצע שעורה אפילו ברוחב כלשהו, הרי חילקת את שדה החיטה לשני חלקים. אבל מה שאמר רבי יוחנן, שצריך שהזרע האחר שזרעת באמצע שדה החיטה לרוחבה, זה דווקא ברוחב של 2 אמות, זה דווקא אם זרעת זרע כזה, שהוא פטור פאה, למשל ירקות, מכיוון שהם אינם מתקיימים זמן רב, פעם לא המקררים, הם נרכבו מהר, הרי שירקות פטורים מפאה. אבל גם רבי יוחנן יודע, שאם תזרע באמצע שדה החיטה שעורים או מין קטנית שחייב בפאה, הרי חילקת את השדה לשניים, גם ממה שזרעת מין אחר זה כלשהו. מה שרבי יוחנן חלק והצריך 2 אמות, זהו דווקא אם זרעת מזרע כזה שאינו חייב בפאה. שואל הירושלמי, בור וניר חייבים בפאה? בוודאי שלא. ובזה גם חלקו רבי יוחנן ורב. רבי יוחנן אמר 2 אמות ורב אמר כלשהו. כיצד תיישב ותאחד את שתי השיטות ותבאר שאין בזה מחלוקת גם בזה? עונה ירושלמי מלמד, אמר רב, מה שרב אמר, שהשיעור הוא כלשהו, זה דווקא בשדה בינונית ששטחה גדול מבית רובע. מלמד אמר רבי יוחנן, שרבי יוחנן הצריך 2 אמות, מדובר שם על שיעור קטן מבית רובע 50/2, רק בזה הם חלוקים, ואז מתיישב שאין ביניהם מחלוקת, כי מה שרב דיבר על כלשהו, זה דווקא בשדה שהיא בית רובע, מה שרבי יוחנן אמר 2 אמות, זה שדה קטנה. ראינו במשנה קוצר לשחת, קוצר לשחת זה אדם שקוצר לצורך האכלת הבהמות, אז אם הוא קוצר לשחת באמצע השדה, הרי שהקצירה לשחת חילקה את השדה לשני חלקים. מביא הירושלמי רבי זעיר רבי שמעון בן אלעזר אומר, רבי מאיר ורבי יהודה שניהם עמו דבר אחד. רבי מאיר סבור שאפילו אם הוא קצר את התבואה שבאמצע השדה, קודם הבשלתה לצורך אחרי האכלת הבהמות, הרי שהקצירה הזאת חילקה את השדה לשני חלקים ויש להפריש את הפאות. אבל חכמים סבורים שקצירה בעוד שהתבואה היא עדיין בתחילת הגידול, ואתה קוצר אותה לצורך האכלת הבהמות, אינה מפרידה ומבדלת את השדה לשתי פאות ולשני חלקים. כך נחלקו רבי מאיר וחכמים. בא כתר בזהירה בשום רבי אלעזר ואומר, תדע לך, גם רבי מאיר וגם רבי יהודה שניהם אמרו דבר אחד. כמדי רבי מאיר אמר, כפי שרבי מאיר, סבור במשנתנו, קוצר לשחת מפסיק שעצם הקצירה לצורך האכלת הבהמות די בה בכדי לחלק את השדה לשני חלקים, וממילא מחייבת אותנו להפריש שתי פאות. כן גם סבור רבי יהודה, שהרי רבי יהודה אומר, קוצר לשחת מפסיק, ורבי יהודה מדבר לגבי האדם שקוצר קודם לקצירת העומר, ואומר רבי אליעזר, תדע לך, זה נקרא קצירה, ומכיוון שאסור לקצור תבואה חדשה קודם לקצירת העומר, הרי שגם קצירה כזאת היא קצירה. יוצא שרבי יהודה ורבי מאיר סברו דבר אחד, כי רבי יהודה מגדיר שקצירה לצורך שחת, הרי שהיא בגדר קצירה. וכמה דרבי יהודה אמר בברייתא, חיוב בפאה מפסיק, שהסיבה שקצירת שחת יש עליה שם של קצירה, ולכן היא מבדלת את השדה לשני חלקים. כן רבי מאיר אומר חיוב בפאה מפסיק, ככה כן סבור רבי מאיר, שאם קצרת לשחת, אתה חייבת וחילקת את השדה לשני חלקים, מפני שהקצירה עצמה לשחת מחייבת פאה בפני עצמה. ואחר השכחנה, מה המקור לכך שרבי מאיר סבור שהסיבה שאם קצרתי לשחת אני חילקתי את השדה לשניים, זהו בגלל שהקצירה לשחת עצמה מחייבת אותי בפאה. כאשר אני קוצר את השחת, נמצא שבשדה הזאת אני מפריש שלוש פאות. מאמצע השדה, מאיפה שקצרתי לשחת, אני מפריש פאה. מימיני ומשמאלי, משני חלקי השדה האחרים, ששם אני מגדל גידול מלא לצורך אכילה, אני לא קוצר שם את התבואה בתחילת הבשלתה ובתחילת גידולה, שם אני מפריש עוד שתי פאות, יוצא שהפרשתי שלוש פאות. אבל מה המקור לכך שהסיבה שרבי מאיר סבור שהקצירה לשחת יש בכוחה לחלק את השדה לשניים וממילא לחייב אותי להפריש שתי פאות? מניין לי שסברתו של רבי מאיר זהו בגלל שעצם קצירתי לשחת שמחייבת אותי בהפרשת פאה מהשחת, זה מה שמחייב אותי בעוד שתי פאות מהצדדים. אומר הירושלמי, כהד הדתני, כפי שהברייתא אומרת, אכלה גובי, מה קורה אם הגיעו חגבים? הגיע הרבה ואכל את התבואה שבאמצע השדה, ונמצא שהשדה כעת מחולקת לשניים, מדוע? כי באמצע השדה יש כאן שביל שהחגבים אכלו, או לחילופין כרסמו הנמלים. הגיעו כאן המוני נמלים, והחליטו בדיוק לעשות פס באמצע השדה. באמצע השדה יש פס, ששם בשדה לא גדל כלום, מדוע? כי הנמלים אכלו הכל, או שברת הרוח, או בהמה. באופן כזה, הכל מודים שאם חרש את אותו מקום, מפסיק ומחלק את השדה לשני חלקים, אבל אם הוא לא חרש את אותו מקום שהאגבים הגיעו והגיעו הנמלים, או שברתו בהמה או הרוח, אינו מפסיק. ולמרות שיש לנו כאן פס חלק באמצע השדה, והשדה נראית בעינינו כשתי שדות, הרי שמבחינת הדין היא אינה שתי שדות. מדוע? כי לא חרשתי לאחר שהגיעו כאן החגבים. מה היה כל מודים? לא רבי מאיר? לכאורה רבי מאיר כאן הוא זה שמודה לרבי יהודה. למרות שרבי מאיר סבור שאם קצרתי לשחת, הרי שחילקתי את השדה לשניים, רבי מאיר מודה לרבי יהודה, שבאופן שלא אני קצרתי לשחת, אלא באו החגבים ואכלו, אין חיוב פאה. נשאלת השאלה מה הסברה. הרי בסוף אני רואה כאן שתי שדות, תיקח בן אדם מהרחוב, תגיד לו מה אתה רואה כאן שתי שדות, שהרי באמצע השדה יש פס חלק. התשובה היא, מכיוון שכאשר החגבים הגיעו וכרסמו, הם לא חייבו בפאה באותו מקום שהם הורסים, כי התורה דיברה על קצירה, ופה אני לא קצרתי. באו החגבים, באו הנמלים, באה הבהמה, באה הרוח ושברה. הרי שבאופן כזה, קצירה כזאת, תלישה כזאת, שאינה חייבת בפאה מצד עצמה, אין בכוחה לחלק את השדה לשני חלקים. משמע שהסיבה שרבי מאיר סבור, שאם קצרתי לשחת, אני מחלק את השדה לשניים, ואני חייב בשתי פאות מהצדדים, זה דווקא בגלל שהקצירה לשחת עצמה מחייבת בפאה. הכל מודים לו רבי מאיר, ואמר מפני שהוא פטור פאה, אבל אם היה חייב, אפילו לא חרש מפסיק. קוראים מכאן שדין ההפסקה, דין הבידול, דין החלוקה בשדה, תלוי בכך שהתחייבתי פאה בדיוק באותו מקום שאני קצרתי, והיה באטליה, כך מוכיח הירושלמי. ממשיך הירושלמי ומבאר, קיידה צנינה תמן, אנחנו למדנו מקודם, ששיטתו של רבי יהודה, שאסור לך לקצור שחת קודם קצירת העומר. יש לדעת שאת העומר מקריבים את זין בניסן, אבל יש דין שאסור לך לקצור תבועה קודם קצירת העומר. ונשאלת השאלה, מה קורה כאשר אני קוצר לשחת, אני קוצר את התבועה בתחילת גידולה, בשליש גידולה בכדי להכיל את הבהמות. האם הקצירה הזאת בהגדרה מוגדרת כקצירה, או שהיא בכלל לא מוגדרת כקצירה? אולי נגדיר את זה שזה לא קצירה בכלל. אולי נגדיר את זה שזה לא קצירה, כלל ועיקר. מכיוון שקצירה לשחת אפשר להגדיר אותה, כסתם תלישה לצורך החלת בהמות, אבל אין הפעולה הזאת חשיבות של קצירה. בא רבי יהודה ואומר, כן, קצירה לשחת היא קצירה, ולכן כאשר אתה קוצר לשחת, קודם קצירת העומר אתה עובר על איסור, כפי שאם היית קוצר תבועה, שכבר הבשיל עדי הצורך, וכבר ראויה למאכל אדם, הייתה אסורה לפני קצירת העומר. קיידת נינן תמן מביאה ירושלמי. אמר רבי יהודה, נאמר רבי יהודה בברייתא במשנה, אימתי? בזמן שהתחיל לקצורת שלא הביא שליש. מתי אנחנו מתירים לקצור שחת קודם לקצירת העומר? דווקא שהוא התחיל לקצור את השחת קודם שהתבועה הביאה שליש גידולה. אבל אם כבר התבועה הביאה שליש גידולה, אסור לקצור. אומר הירושלמי, ואם הוא יקצור, הוא יהיה חייב בפאה מיד. ודבר שהוא חיוב בפאה מפסיק, משמע מדברי הברייתא, שגם הוא סבור כשיטת רבי מאיר, שכאשר אתה קוצר לשחת, אתה חייב בפאה. וממילא זה מסדר עם הסברה שראינו מקודם, שקצירה כזאת, הרי היא מחלקת את השדה לשני חלקים, ויש להפריש שלוש פאות, שני חלקי השדה, וגם מהשחת עצמו. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי, נשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. כל מי שיש לו רעיון לפתוח שיעור, להגדיל את לימוד הירושלמי ולהגביר חיילים לתורה בלימוד הירושלמי, אשמח אם מתקשר ל-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל